342, קוף עין א' עמוד ב'. אמרנו שכל העניין הזה זה של העניין של הזיכרון. אנחנו שבע שורות לפני סוף, לפני סוף התור.
של בית.
התור השני, כן. 342. מתחיל בזה ניצולים משכחה. על ידי זה ניצולים משכחה. זה בחינת הביאני המלך חבריו, נגילה ונשמחה בך. כן, יש שמחה בהבאת המלכה, השכינה, אל החדרים. שזה בעצם הסוד של בית המקדש. בית המקדש נקרא חתריו, בסדר? של הקדוש ברוך הוא, כי הוא בעצם החדריו, החדרים. שמנחם את כל המשפחות בעזרת השם. אז החדרים זה מקום האיזון, חסר דין ורחמים.
מקום?
האיזון. מה קרה? אני לא מדבר ברור הבוקר.
לא
מקום,
רק שאתה גבוה, עוד לא נפתח.
תפתחו, אנחנו מיד נכנסים. הביאני המלך חדריו, חסד, דין ורחמים. כלומר, הזמנה אלוהית לבוא פנימה אל הקודש כדי לחזור לזיכרון המקורי. זה בית המקדש. על ידי זה נזכיר את דודיך. כלומר, ברגע שאתה נכנס לבית המקדש, כשאני מגיע למקום קודש, אז נזכיר את דודיך. אז אני מזכיר את הדוד, אני זוכר את הדוד, כלומר, אני קשור לקודש הפנימי, קודש הבריחו, שנקרא דוד, כי שם עיקר הזיכרון. זה העניין של הזיכרון, הזיכרון הפנימי של האדם, הוא בית המקדש. כן, אלא שהדבר לא נעשה בקלות, אבל הרעין התקנה מאוד בגדולת ישראל שהיה להם כשהיו בארצם ובית המקדש על מכונות. עד אשר התגבר להפיל שכחה, עד אשר שכחו להסתכל על תכליתם וחטאו. זאת אומרת שיש כוח שלילי שמנסה לדחות את הדבר הזה, את הכניסה אל החזרה אל הזיכרון, ולכן הוא פועל לצד הפוך, כלומר, לגרום להם לצאת מהקודש. ברגע שאתה יוצא מהקודש, אתה בעצם יוצא מהזיכרון. כשאתה יוצא מהזיכרון, באופן אוטומטי אתה נכנס לשכחה. כן, אין משהו באמצע. זה או שאתה הולך לכיוון הזיכרון, או שאתה הולך לכיוון השכחה. לכיוון הזיכרון זה מבחוץ אל הפנים, לכיוון השכחה זה מן הפנים אל החוץ. אז כשיוצאים לחוץ לארץ, יוצאים אל השכחה. כשחוזרים לארץ, חוזרים אל הזיכרון. ובתוך הארץ, כשחוזרים לכיוון בית המקדש, חוזרים אל הזיכרון. כשמתרחקים מבית המקדש, מתרחקים מן הזיכרון, וחד ושלום נופלים יותר ויותר לשכחה. וזה בעצם כיוון מנטלי, פנימי, רגשי. וגם כיוון גיאוגרפי בסופו של דבר, כלומר שכחה מביאה לגלות והגלות מגביר את השכחה, ולהפך הגאולה מחזירה זיכרון והזיכרון מרבה גאולה.
דווקא בכל הדורות הדרך חזרה הייתה זה שהם זכרו את ירושלים, בעצם זכרו מאיפה הם באו. בין אם זה בעצמי לך ציונים, שזה כן. הרעיון.
נכון.
בין אם בפסוק הכי פשוט, בזוכרנו את ציון.
נכון.
הנאות בבל. דווקא הזיכרון הוא בעצם במקום שאתה רחוק יותר מתגבר.
לא. הזיכרון לא מתגבר מרחוק, מתגבר כשהזמן לחזור הגיע. כלומר, יש שכחה, אבל השכחה הזאת יש לה בעצם קץ. קץ שם לחושך. ברגע שהזמן הוא לשוב, אז הקדוש ברוך הוא שולח קווי הורה של זיכרון, ואז עם ישראל מתחיל להתגעגע. אבל בתחילת התהליך, כן, יש התרחקות. וההתרחקות הזאת גורמת לבלבול ולהתבוללות, לכל הנזקים שראינו בהיסטוריה. אז נכון שברגע שצריך לחזור, אז הקדוש ברוך הוא שולח את הקווים האלה, ואז יש געגועים פנימיים שהם מתורגמים בזיכרון, אבל השלב שקדם לזה, כן, הוא שכחה אחת גדולה. גם עם כמה אנשים, שאפשר לספור על כמה ידיים, יש להם את התודעה הפנימית הזאת, כי הם בפנים בית מקדש כזה. אז הם בעצם אמונים על הזיכרון הקולקטיבי של האומה, גם שם. אבל זה מעט מאוד אנשים. רוב האנשים נכנסים למצב של שכחה, של חושך, גם אם הזיכרון הוא זיכרון, זה כבר לא זיכרון, זה איזה מין אבק של זיכרון שנשאר, ממשהו ישן, מדור יפה. אנחנו לא מדברים על זה בלבד. אנחנו מדברים על הזכר שמתעורר, כלומר על התשוקה. כן, הזיכרון זה מלשון זכר. כן, אמרנו שזיכרון זה פקידה, פקידה זה ממש זיווג, וזה מעורר את התשוקה לחיבור. אז בדבר כזה, בעוצמה כזאת, זה רק כשהגאולה מתקרבת. כשהזמן של הגלות מסתיים. אז זה לוקח לפעמים 2,000 שנה, כמו שזה לקח בגלות שלנו היום. בגלות בבל זה לקח 70 שנה. וגם שם זה צריך לעבוד דרך מצבים לא פשוטים. אז זה נכון שאתה צודק שיש הרבה פסוקים שאומרים שבזוכרנו את ציון, אז זה בדיוק העניין הזה. בזוכרנו את ציון זה ברגע שאנחנו כבר בשלב של חזרה. אז יש התעוררות של הזיכרון הזה. עד אשר מפני חטאינו גלינו. החטאים מרחיקים, משכיחים, מכניסים את האדם למצב של חושך, של שכחה, וזה נקרא גלינו מארצנו. כן, גלינו מהרצון שלנו. ארצנו זה לא רק מקום, זה רצון. גלינו מהרצונות האמיתיים. ונחרב בית מקדשנו, ועדיין עומד וחרב מריבוי אבונותינו, כן, אבונותינו מחמד שאינו מניח אותנו לזכור עצמנו היטב היטב. הנה הוא עונה לשאלה שלך. כלומר, אנחנו זוכרים, יש זיכרון, אבל זה לא זיכרון היטב היטב. באלמה דעתה ולשוב אליו ידבר. כלומר, זה לא מספיק חזק כדי שנהיה קשורים לעולם הבא. ארץ ישראל נקראת עולם הבא, כן? בתוך העולם הזה. כלומר, מציאות פנימית בתוך מציאות חיצונית.
הוא מתחיל בחטאים, ואז עובר
באבונות. כן, יש גם פשעים, אפשר להוסיף.
חטאים, אבונות ופשעים?
נכון. זה שלוש מדרגות של חטא.
יכול להגיד עליהם משהו?
כן, אחד ברגש, אחד בשכל, ואחד ביסוד. כלומר, ב...
אז החטאים זה?
מחילה, על זה יש שלוש מדרגות. מחילה, סליחה וכפרה. כלומר, יש כנגד אבונות. וחטאים, כן.
אבונות,
פשעים וחטאים, כן. מי חוטא? החלק התחתון, נפש כי תחטא, נכון? אחרי זה נושא אבון ועובר על פשע, כן? וחטא ונקה. אז החטאה זה החלק התחתון, הפשע זה החלק האמצעי, שהוא בעצם חלק הרגשי, והאבונות זה בעצם במדרגה המחשבתית. ולכן חרב מריבוי אבונותינו חז ושלום, שאינו מניח לזכור עצמנו היטב היטב בעלמא דעתה לשוב אליו ידבר. ב' ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת. כן, בשבת בעזרת השם אנחנו נעמיק בעניין הזה. כן, בעזרת השם נעמיק בעניין הזה, להבין את היסוד האמיתי הזה, שרק על ידי יסוד האמיתי הזה אפשר להכניע את רעה העין הזה.
איזה יסוד אמיתי?
מה?
איזה יסוד אמיתי?
של, כן, נפתח את זה בעזרת השם, אבל צריך לזכור את האמת. האמת היא אחת. כלומר, צריך לחזור לאחדות הזאת. הריבוי הוא שקר. מעלמא דפירודה שקר, אל עלמא דייחודה אמת. המעבר הזה, בין עלמא דפירודה לעלמא דייחודה, הוא זה שמזכיר, הוא זה שמחזיר את האדם לזיכרון. ככל שהאדם נמצא בעלמא דפירודה, הוא בעצם חוטא. החטא זה עלמא דפירודה. כל חטא זה עלמא דפירודה. אין חטא שהוא עלמא דייחודה, לא קיים דבר כזה. בסדר? זה יסוד גדול מאוד.
גם תגובה הסתרת זה עלמא דפירודה?
כן. זה נקרא חטא, על זה אני קורא חטא. זה רשעות.
רשעות?
כן.
מה שאתה נבעל?
בוודאי.
כשאם קורה משהו
ואתה
נבעל זה רשעות?
כן. וואו. מה זה רשע? זה יציאה מהסדר. זה לא אדם רע. אנחנו לא מדברים עברית של רחוב, כן? אנחנו מדברים עברית של קודש. בעברית של קודש, לשון הקודש, אז רשעות זה בעצם לצאת, זה רשע.
אבל אם אתה רואה את הבת שלך דוגמה עומדת בסכנה.
נכון.
ונעבד אתה נבהל, זה אומר שאתה רשע?
אם אתה נבהל בצורה שאתה ממוקד במה שאתה עושה ולא שוכח מה שיש מסביב, זו צדקות.
אתה נבהל ומציל אותה. אבל אתה נבהל, מה שצריך...
עוד פעם, אני חוזר. אם אתה נבהל סתם, אתה שוכח את כל מה שיש מסביב. בסדר? כלומר, נבהלת בגלל שהולך לקרות משהו, אבל תוך זה אתה נכנס לסכנה עוד יותר גדולה. בסדר, אז זה נקרא רשע.
היסטריה.
כן. אז האדם כבר לא שולט על שום דבר. ולכן, במקום להציל, אתה בעצם חוזר למדרגה, נכנס למדרגה של קליפה עוד יותר גדולה. להיזהר, כן, שכל מדרגה של
למעשה, אלמא דייחודה,
כן.
אם הוא מגיע למטה, אז אמרנו שזה אמת, זה פרשו אמת,
כן.
אז אם הוא אמת, אז הוא אין לו בעיה של במקום חטא, אז הוא עושה מצווה, במקום אי שליטה, אז הוא שולט, הוא ממוקד.
נכון, זה נקרא סבל.
יש איזושהי דרגה של שליטה.
מה?
זאת אומרת שגם בשליטה יש איזושהי מימד של רשע, כי שליטה לפעמים זה כפייה יותר ממה ש...
לא, אני לא מדבר על שליטה על משהו, אני מדבר על שליטה על מצב. זה משהו אחר, כן? כלומר, שליטה על מצב זה אומר לשמור על הסדר. פרק י' ב' באורות התשובה, סעיף ד' סליחה. בשעה שהאדם חוטא, הוא בעלמא דפירודה. הרב קוק. ואז, מה קורה? כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. הנה הרשע.
אי סדר.
לא, זה לא של אי סדר. זה חוסר ראייה כוללת. כלומר, אתה מבליט את הפרטים עכשיו. הבעיה שלך עכשיו זה שקורה משהו, והדבר הזה עכשיו הפך להיות כל העולם. וזה לא נכון. הוצאת את הדברים מפרופורציה, כן? העצמת את המצב הלא טוב, את הפריט, ושכחת את כל הכלל.
כסיפור שלך, אדם שכלב רודף אחריו.
נכון, וקופץ לכביש.
וקופץ לכביש.
נכון. זה הסיפור, בסדר? זה רשע. והרע הוא רע בפני עצמו. אז פתאום אתה בעצם שמת את הדברים, הפרדת. ואין דבר כזה, זה לא נכון.
אז מה ההבדל בין רע לרשע?
זה, הרשע זה בעצם התגובה, כן, של הרע. הרע זה המקור.
הרע זה הסיבה.
כן. והרשע זה כבר התנהלות, התנהגות. לכן יש לו ערך רע ומזיק. ברגע שהפרדת את זה.
הרע זה המקור?
המקור. הרע זה המקור. וכשהוא שב מאהבה, כן, התשובה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא. כן, הנה, הרב קוק אומר את הדברים בפירוש. שהכל מתארגן לחטיבה אחת.
ראייה כללית.
יפה, אתה עכשיו רואה את כל התמונה. רשע זה ראיית פרט. צדיק זה ראיית תמונה שלמה. בכל מצב. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אומר הרב. אין דבר כזה רע. כי הרע מצטרף אל הטוב. כן? לטבלו ולהרים עוד יותר את ייקת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש.
וזה לשון הוא מטבלו.
בסדר? זה היסוד. אז לא צריך להיכנס למדרגות שמפרידות חלק מהכל. אלא להישאר, כן, זה כמו אדם שלא יודע מה, רואה קצת דם והוא נכנס לפניקה, מתעלף. אז מה עשית? אתה עכשיו רוצה להציל מישהו, ראית קצת דם, התעלפת, אז שניכם עכשיו חולים.
אז למעשה...
יש לי חברה מוסתרה שהתקשרה אליי אתמול, היא לא דיברה איתי חודשיים, היא יודעה שהיא אמרה לי איך אני פותרת את הבעיות שלי, אמרתי לה תבואי לארץ ישראל, חודשיים היא לא דיברה איתי. ועכשיו היא התקשרה עוד פעם, כי קרה לי שהוא סיפור לחבר שלהם שהוא נעלם באירופה איפשהו. והיא אומרת שהיא לא מצליחה לעשות שום דבר חוץ מלחשוב עליו, מה קרה לו, מה זה, ובאמת זה בדיוק מה שאתה מספר. כי היא...
זהו. היא התנתקה מכל המציאות.
וזה מה שהיא רואה מול העיניים שלה. נכון.
זה נקרא רשעות. בלשון החז"ל, כן? זה לא שהיא אישה רעה, אבל זאת רשעות. במובן הפנימי של הרשעות, כלומר, העצמת הבלטת הדגשת הפרט, שהפך להיות כל העולם, ואז אין חיים כבר. בסדר? אז זו סכנה מאוד גדולה לאדם. לכן, צריך לחזור לאמת. האמת היא אחת. היא אלמא דייחודא. אז אני חוזר, ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת. כלומר, על ידי, מה זה אמת? אותיות של כל האלף בית.
הם יציבות,
הכל. כלומר, האמת זה דבר כולל. רק זה יכול להציל את המצב.
זאת אומרת, זה רק פרט שדואג לאיחוד.
זה פרט שהוא בעצם בא ללמד על הכלל כולו. כל פרט שיצא מן הכלל, לא על עצמו ללמד בה, אלא על הכלל כולו. זה הסוד. אבל אם אתה מפריד אותו מהכלל, אז יש בעיה. ויש לזה השלכות הלכתיות. לא לפרוש מהציבור. מה זה לא לפרוש מהציבור? אדם אפילו שפורש מהציבור, מה קורה לו? הוא נכנס למין עולם פנימי, כן? שהוא לבדו מנותק מהציבור. לכן הוא מתחיל להעצים את מי? את עצמו. הוא מבליט את עצמו, כי הוא הוציא את עצמו מן הכלל. ולכן הוא כופר בעיקר הכללי. העיקר זה הכלל. כל מי שהוציא את עצמו מן הכלל, כופר בעיקר. אז כשאתה מחזיר את עצמך אל הכלל, אתה בעצם משתלב בנישה שלך בתוך הכלל. אז אתה יודע שהכל פרופורציונלי. לכן, צריך לחזור לאמת. כמובן, בתורה הנ"ל, על מאמר אבא שאול וכו', פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי, שפרש שם שמגודל האמת נפתחה לו דבקות עד שעמד ברע עין גדול מאוד. כלומר, רצה לעשות תשובה, התעוררה בו תנופה תשובתית, ובגלל זה, כן, נפערה האדמה, נפערה, כן, מדרגה של תהום, שהוא קורא לה מערה, גדולה מאוד, בגלל אותו עין, כן, רע עין. כלומר, בגלל אותו מנגנון שלילי שבעצם פותח, מרחיק את האדם מן השלמות. זה כמו חור, כן? מערה זה איזה מין חור שמבליט, שמפריד את האדם מן המציאות.
במקום
שהרבה
אנשים
פורחים
לפעמים, להגשת אליהם מדיכאון,
נכון, נכון. לכן אני כל הזמן חוזר ואומר על רבי שמעון בר יוחאי, שבריחתו למערה אינה אידיאלית. הוא ברח בגלל שהמצב לא טוב. לא להפוך את זה לאיזה מין דגל, כן? אני לומד במערות. כן, זה כאילו נראה טוב, כן, נוער הגבעות כזה, איזה זרוק אחד כזה, נכנס למערות, שם יותר טוב, מדליקים נרות. כן? צריך להיזהר מהשטויות האלה. כן? הדברים של היהדות הם דברים מסודרים. הבריחה למערה היא בריחה שנובעת מחוסר אפשרות אחרת. רבי שמעון בר יוחאי לא לומד במערות, הוא בורח משלטון רומא בארץ ישראל. מצב לא טוב. כשנגמר המצב, מה הוא עושה? הוא יוצא מהמערה. ואתה הולך עוד פעם, ממשיך את המערות.
מי?
יש אנשים שדוגלים כאילו זה האידאל, להיות שם במערות ולהיות כמו עם, לא יודע, האדם הראשון עם אבו עגילה שם וסלעים.
אני לא מבינה את המשפט האחרון שקראת באמת, שפירש שם שמגודל האמת יפתחה לו דבקות עד שעמד ברעיין ובדבר.
נכון, כלומר מרוב הרצון שלו לראות את האמת ולהיות באמת, נפתח בפניו האנטיתזה של זה. כלומר, יצר הרע גדול.
אז כמו זה שעושה תשובה.
נכון, בדיוק העניין. בגלל שהוא עשה תשובה, יש לו עין הרע או יצר הרע שהתגבר. רחמנא ליצלן, שאי אפשר להינצל ממנו, כי אם על ידי בחינת משיח. כלומר, הוא הגיע למדרגה כל כך עצומה במשיכה לרע, שרק כוח משיחי יכול להוציא אותו משם. כן, שכוח משיח זה לא רק מלך המשיח. תוכנו יש כוח משיחי.
קיצור המאבק של יעקב אבינו זה כל רגע ורגע בחיינו.
נכון. אז לכן צריך לדעת, כן, מה אני עושה כשאני מסתכל על הכוס במוצאי שבת. אז אני מסתכל בעצם על המצח שלי. והמצח שלי זה המשיח שלי. כלומר, עולם התיקון. התיקון מתחיל מהמצח.
מה איתנו?
כן, גם איתנו. מה זאת אומרת מה איתנו?
האישה מסתכלת בתוך הכוס?
האישה זה בעלה. כן, השתקפות של בעלה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, הוא בורא אותו זכר ונקבה.
אז להגיד לו שיחשוב עליי שהוא עושה את זה?
את צריכה לחשוב עליו. הוא כבר חושב עליי. כן. אז זה העניין. אז צריך לדעת שהמצח הוא בעצם עולם התיקון. לכן כשרוצים באמת לכבד מישהו, מנשקים אותו במצח. זה נקרא כבוד אמיתי. כי זה העולם התיקון של האדם, זה המשיח, זה מדרגת המשיח של אותו אדם. זה המצח, זה אותי עוד סמח, כן? סמח זה המשיח. מה?
נשק את ההורים במצח?
כן. בידיים, בערב שבת זו מצווה, אבל במצח זה תנועה של כבוד פנימי יותר, כן.
אני מבין שבפסקה בהתחלה אנחנו מדברים על חורבן בית המקדש ועל האבלות,
כן.
של חורבן בית המקדש.
כן.
איך אפשר לצאת מאבלות פנימית של בן אדם, של אובדן? כן.
אז בדיוק דיברנו על זה, כשלא או... הייתם...
אז זהו, אז זהו, אני...
ועל כורחיכם, כן? אנחנו דיברנו על עצם העובדה שצריך לשים את הדברים בפרופורציה. כלומר, יש אובדן, מתמודדים עם האובדן, אבל צריך לדעת שיש חיים גם כן מסביב, ולהחזיר את הדברים לחיים, כי אתה עכשיו לא יכול מרוב דאגה למת, שכבר מת, לאבד גם את אלה שממשיכים לחיות.
אין ספק.
אז צריך לדעת לשים את הדברים בפרופורציה עם כל הכבוד וכל הדברים, כן, החיים הרבה יותר חזקים.
אז מבחינתנו...
אז לחזור לאמת מיד ולשים את הדברים, כן?
אז הגולה למעשה, שיצאנו לגולה,
כן.
זה כמו שבן אדם נשאר אפילו ב- 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 בנישה הזאת של האובדן,
בדיוק.
הוא לא מסתכל
נכון.
קדימה. זה, זה, על, זה בדיוק מה שקרה נכון. לאנשים שאמרו שברלין היא ירושלים או פריז.
אני אלך יותר קרוב, לא, 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 לא רחב מדי. כשאדם מת, מה עושים מיד?
סותמים את הגולם.
וקוברים אותו. למה צריך לקבור את המת? כדי לקבור את מה שחז ושלום עלול להתעצם. אז שמים אותו בתוך הנישה שלו, כדי שהוא לא יתפוס את המקום של כל הכלל. אז אומרים, הנה יש מגירה עכשיו. אם זה דבר רחוק, פנימי.
אנרגיה.
זה בלטלין, זה מצווה.
סליחה?
זה חלק מהסיבה שלא יודעים.
יפה, כי משה רבנו הוא הכלל. אי אפשר לקבור את משה, כי משה הוא כללי. אז הציון של משה אינו קיים. כי זה בעצם כל העולם. אין ציון כזה. לכן צריך להיזהר מאוד, כן? האקט הסימבולי, בוא נגיד, זה לקבור את האדם. כלומר, תקבור את המדרגה הזאת שמתחילה לתפוס יותר מדי מקום בחלל שלך, עד שזה יתפוס לך את כל החיים.
לזה שאתה מצווה של בלטלין.
יפה. אז כל הזמן לא משאירים את הגופה, קוברים אותה, כדי לקבור את הבעיה. בסדר, הפנימית. אז ככה זה תמיד צריך להכניס את הדברים למגירות. איפה שהדבר הזה, אתה שם אותו בפרופורציה כדי לראות את המכלול שנשאר ועדיין פה. אתה לא יכול להיכנס לאיזה מין מצב של פאניקה, שבגלל ש... ויש כאב גדול כמובן, כן? לא לשכוח את מי שחי ואת מי שצריך אותך עדיין ואת כל המכלול שנמצא מסביב.
אז חזרתנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות,
כן.
גרמה לזה ש... כאילו האבלות שלנו התמשכה ל2000 שנה.
נכון. שלא קוברים.
אם אני לוקח את זה בלשון הפרטית, כלומר, 3 ימים לבכי.
3 ימים.
3 ימים, ואחרי כן יש לך את 7 ימים.
נכון.
מבחינתנו זה 2000 שנה, מה שקורה בצמצום לבן אדם קטן.
נכון.
אז זה באמת שכחה ממש רצינית כל מה שאנחנו אומרים פה.
נכון, זה מה שאמרתי לך. נכון. הנה, דוגמה. יעקב אבינו חשב שיוסף מת. אבל לא קבר אותו, נכון? אז הוא לא קבר את הבעיה. אז 22 שנה...
הוא היה עם זה.
הוא מלא רק את יוסף. אין לו אפילו זמן להתפלל. יעקב לא מתפלל. 22 שנה הוא לא אומר קריאת שמה. הוא לא
מתפלל. נבואה.
הוא לא מקבל שום נבואה, הוא לא מקבל שום מסר, שום דבר. למה? הוא במצב, במרכאות, של רשעות. מה זה של רשעות? של פאניקה. כן, אז חס ושלום, איפה אנחנו ואיפה יעקב אבינו? אנחנו מדברים על עצמנו, כן?
לא מסתדר במציאות.
יפה. צריך להיזהר מאוד, כי דבר לא טוב. למה צריך להתיר, למה הרב עובדי יוסף זצ"ל מתיר עגונות?
כי הם נשארו בבעיה.
כי אין קבורה. ולכן הבעיה עדיין כאן. יותר קשה לחיות עם גוסט, עם רוח, כן? כי כל הזמן ממלאת לך את המציאות. מאשר לדעת שקברת וזה נכנס. לכן הקבורה היא דבר חשוב מאוד. בסדר? לא סתם מצווה לקבור את המת. מצווה לחסות את הדם. כן? מצווה כל הזמן, כן? תבינו את העומק.
אז הלכתית למעשה, לכל ה-67 חללים שהיו בצולל לדקה.
כן. אז... חשוב מאוד להחזיר ולקבור חלק, עצם, לא חשוב, לא ניכנס, השם ישמרנו.
זה,
כן?
זה הם עשו את זה.
כן, בוודאי.
חשוב מאוד.
בוודאי. והמציאה של החללים וזה, וכל מה ש... זה חשוב מאוד, כן? לא להשאיר את הדבר, כי הבעיה לא נסתמה, לא נגמרה. אז כל הזמן צריך לטפל בה ולשים אותה בתוך הקופסה שלה ולחסות אותה באפר.
כמה חשוב לסגור דברים בחיים.
בדיוק. כן, תסגור את הנושא הזה. אם לא סגרת את הנושא, הנושא עדיין מפריע לך. אני מקבל מלא בחורות, כן? בשביל זוגיות ובשביל זה וכולן כמעט, ללא יוצא מן הכלל, יש להם בעיה שעדיין לא נסגרה. הם לא קברו את הקשר האחרון עם הבחור האחרון. תמיד אותו סיפור. אנחנו חושבים שאני נביא, אני לא נביא. אמרתי לה, נו, איך היה עם האחרון הזה ש... מסתכלת עליי ככה. כן, אמרתי לה, אל תדאגי, זה לא נבואה, זה פשוט... כן, ככה זה. אז עוד לא פתרת את הבעיה, את לא פנויה. אני עכשיו בחור פרווק, אני מסתכל עלייך ברחוב, ואני רואה שאת שייכת למישהו. אבל אני עם אף אחד, כן, את עם אף אחד, את עם הרוח של האחרון. יותר חזק מאשר אם הייתי איתו פיזית. כי הוא ממלא את כל החלל של החיים שלך. אז את לא פנויה למישהו אחר. בסדר? וגבר עדין מזהה את זה מיידית. גבר פחות עדין יצא איתך יומיים, יום שלושה, ארבעה, ואופ, יברח. אמרתי, וואי, זה בדיוק מה שקורה.
וואי, זה מי שסיפרה לי איזשהו סכסוך מתרשך, אני אומר לי, שאומרת, תגידי, תגידי, איך מה עשו בחיים? כי מה אתה אומר, מה אתה ממשיכה לדבר על זה? די, זה די, זה מה, זה לא קיים, תתקדמו. כאילו, מין בחישה כזאת.
זה הקבר. כן? אז צריך לעשות אקט סימבולי, לקבור את המצב. תמיד, בכל מצב. לקבור את הסיטואציה כדי להמשיך. בסדר?
כאילו מחפשים לבד להתעסק.
נכון. לכן יש ימים מאוד מאוד, כמו שהזכיר שאול, בצדק, של אבל. כן, שלושה לבכי, שבעה לזה, של חודש, ושנה, 11 חודש, ו-12 חודש. כן? כדי לדעת יש סדר בדברים. אז...
אחד, אם ישנם מצבים לאו דווקא של עצבות, כמו לידה או משהו שצריך, זה גם איזשהו אבל או משהו שצריך לתת לו את הזמן,
כן.
לכן זה שישה
שם. לכן אני אומר שזה זה הזמנים, נכון? זה מופיע בכל תחום. כן, המקור של האישה נקרא קבר. אותו דבר. ושם יוצאים ממוות לחיים. נכון? תחיית המתי. זה תחיית המתי.
ממש.
אז לכן אי אפשר להינצל ממנו, כי אם על ידי בחינת משיח. רק משיח יכול לעזור. כלומר, ישנם מדרגות שצריך להביא את הנשק הגדול ביותר. אי אפשר בנשקים קטנים. אתה לא יכול לטפל בעניין באקדח. צריך להביא איזה מג או משהו רציני, כן? אין שם. כי אמת בחינת טוב עין הוא יבורך. אז זה נקרא טוב עין הוא יבורך. תיקון לרע עין. כן, מה זה יבורך?
הברכה, המשך.
יקושר, כן? טוב, עין הוא יקושר, הוא מקשר, הוא הולך לאמת. אז מה זה, אם אני מבין את זה, אני מבין שההפך זה רע עין הוא יפורד. בסדר? כלומר, הרע עין הוא הפרדה, טוב עין הוא קשר ואחדות.
אתה אומר בחינת משיח, תותחים הגדולים, מה אתה מתכוון?
מתכוון להוציא את הנשק הפנימי הגדול ביותר, שהוא בעצם... עולם התיקון. כן, עולם התיקון נקרא משיח, והוא נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו.
הלכה למעשה.
הלכה למעשה, זה אומר שאני צריך ללכת להביא את המצח. למה אמרנו שהמצח? כן, בתורת הקבלה, המשיח יוצא מהמצח. מצח זאת להיות צמח. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, זה מצח. מצח זה בעצם עולם של מה. שם מה. שיצא ממצח של אדם קדמון. כלומר, עולם התיקון יוצא מהמצח. פירושו של דבר, יוצא מקדימה קודם כל, ולא מאחור. כלומר, להיות מול הבעיה, להסתכל עליה, ולראות אותה בכלליות שלה. כלומר, בחלק העליון הפנימי שנקרא כלל. ולא בתגובות של בטן. תגובת בדם זה ירידה לפרטים.
אז כשבא מהחלק הפנימי, מהחלק החיצוני, זה בעצם שני המוחות שמתחברים ביחד.
נכון, וזה מתגלה במסך הזה. זה מסך. במסך הזה יש פה הקרנה. אפשר להסתכל, לכל אחד יש סרט.
הרבה אנשים אומרים ש...
זז, ממש, חי.
הרבה אנשים אומרים שכאילו אחרי הסתלקותו של... רבי יוסף חיים עובדיה, אומרים שהדבר הרי, מה שנשאר לנו בעיקר עכשיו זה רק, כמו שאתה אומר, המצח, הצמח,
כן.
מלך משיח כבר זה.
כן, בעזרת
השם. ויש תחושה כזאת בעם.
נכון. נכון, כן. נמצא שעל ידי אמת, שהוא בחינת טוב עין, כן? חגר מותניו להילחם כנגד העין הרע, או הרע עין, אותו דבר. כלומר, אתה יוצא למלחמה דרך האמת, דרך טוב העין, נגד הרע עין. זו מלחמה, כן? איפה אתה נמצא? איך אתה רואה? באיזו עין אתה מסתכל? כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו, נתבטל הרע עין לגמרי. אין רע עין. אל תגידו לי, לא, זה קשה, זה כל מיני ביטויים. שאני שומע בכל שיעור, זה נכון. אבל אין, זה לא קיים. כל היסוסים והגמגומים בדיבור, זה בגלל שאתה לא בוודאות על מה שאומרים לך. זה לא קיים. רע לא קיים. פשוט לא במקום. זה דבר שלא נמצא במקומו, לכן זה נקרא רע. אבל אם היית שם אותו במקום שלו, הוא חלק מהטוב. כי הרע עין הוא כנגד סיטרה דקדושה. כלומר, זה השקפה, השתקפות של מה שקורה בקדושה. כלומר, אם מתעורר דבר של רע עין, זה בגלל שאתה בטוב עין לא מצליח לשים דבר במקום. אז זה מופיע במראה. זה ההשתקפות של הטוב. והוא נצחן גדול ורוצה בכל פעם לנצח סיטרה דקדושה חס ושלום. כן, מה זה לנצח? להיות נצחי. נצח. הוא לא יכול להיות נצחי. כי רק האמת היא נצחית. השקר הוא הרעי, חולף. אין לו מציאות. ובאמת כל מי שאינו רעה ורוצה לנצח שום אחד מישראל, למונעו בתחבולותיו מאיזה דבר שבקדושה. איך שיהיה, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל. כלומר, אם אתה חושב שאתה מנצח על ידי עשייה של מדרגה רעה, אתה מונע מהחבר שלך מלהגיע לאיזה מקום של קודש, אתה חושב שעשית דבר טוב וניצחת אותו, לא ניצחת שום דבר, כי אי אפשר, הרע בחיים לא ינצח. כי נצח זה נצחיות וניצחון. אין ניצחון לרע, אין דבר כזה.
בטח ישראל לא שוקח.
זה רק הטוב והאמת שמנצחים, רק הקדוש ברוך הוא מנצח. ושוב פעם אני חוזר למה שאמרתי אתמול, מי שדוגל וחושב אחרת, הוא מתבטא אחרת, זה כאילו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, בזה סיימנו את השיעור אתמול, הקדוש ברוך הוא אתה חלש, הרע ניצח אותך. כן? כי חזק הוא ממנו. כי הניצחון שאינו בשביל האמת לאמיתו, כאשר השם יתברך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל. כלומר, אל תקרא לדברים שלא בשמם האמיתי. הרע לא מנצח, גם לא בינתיים. אדרבה, הוא מנצח את עצמו בעצמו. כלומר, אין לו קיום. הוא ממגר את עצמו לבדו.
כעתות כזה בשביל להחזיק את
כן. זאת אומרת... אני אתן לכם דוגמה. אדם שנגיד יש לו כל הזמן מחלוקות, אז הוא בונה לעצמו קבוצה שחולקת על הציבור הכללי.
קורח,
דוגמה. מה הוא עושה בעצם? בתוך הקבוצה עכשיו שהוא לקח, זה ימשיך, הרי זה התנופה שלו, זה התנועה שלו. גם שם בתוך הקבוצה תהיה עוד מחלוקת. נכון? כי כל אחד מאור אחר שם. אז המחלוקת תמשיך, 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 עד שהוא יישאר לבד. אותו דבר כשאתם שומעים אדם שמדבר לשון הרע על מישהו, תדעו שהוא מדבר לשון הרע גם עליכם, כשהוא לא איתכם. אז עכשיו הוא לידך, אז הוא מדבר עליך, על מישהו אחר. אבל כשהוא יהיה עם מישהו אחר, הוא ידבר עליך. כי הוא לא יכול להימנע, זה כוח אצלו שפותח כל הזמן את הפה.
כוח פה מתקשר למה שאבא שאול אומר, עם התהום שנפגע.
נכון. אז מה זה התהום הזה? זה בעצם קבורה של עצמו. כלומר, האדם נבלע בעצמו בהחטאה שלו. כלומר, נבלע בחטאו. אני לא מדבר על אדמה שפצתה את פיה, בלבד. זה סתם פועל דמיוני. כן. אני מדבר בסיטואציה עצמה שהיא בעצמה קוברת את האדם שפתח אותה. כלומר, האדם בעצם חורה בור והוא נופל לתוכו, בסופו של דבר. המלכודת שאתה עשית, חס ושלום, אתה בעצמך תיפול בה.
אז וזה בא לצד תחושה הזאת של הניצחון.
נכון.
ברשותך, אפשר להוסיף לגבי זה שיש את זה באדרנלין קורה, או באינסולין של מי שיש לו סכרת. זאת אומרת, שאם הוא רוצה משהו דומה לסוהר, אז הוא מפריש אדרנלין. זאת אומרת, צריך בשביל לחוות את החוויה, צריך להפריש אדרנלין יותר גדול. אותו דבר זה קורה בסכרת. זאת אומרת, שאם הוא אוכל משהו קטן, אז הוא צריך לאכול יותר גדול יותר, אבל בעצם זה להעלית את עצמו יותר, ואז ככל שהוא דורש יותר אדרנלין או אינסולין, זה צריך להיות ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, אין לזה סוף, תמיד יש לזה איזשהו מקום של
דרישה
יותר גבוה.
נכון. אז האדם, כן, ככל שאדם גדול, כן, גם יצרו גדול. זה העניין. זאת אומרת, כשהדרישה גודלת, גם הצד השני, כן, באופן אוטומטי. לכן אין הבדל בין הדורות. לכל דור יש בעצם את היצר הרע של אותו דור, שהוא בעצם בסופו של דבר מתאים. כי ניצחון יש לו שני פירושים. אמרנו אתמול, לשון ניצחון ולשון נצחיות, כן, חזרנו על העניין, אבל הוספנו דברים. כן. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בעירובין, כל מקום שנאמר נצח סלע ועד, אין לו הפסק לעולמי עולמים. כן, נצח סלע ועד.
אומרים את זה בברכת לבנה.
כן, נכון. ומי שמסתכל על האמת, שני הפירושים אחד. כי רק הניצחון הנצחי זה ניצחון אמיתי, אבל ניצחון שהוא לפי שעה, בזה העולם, אינו ניצחון כלל. אתה לא יכול לקרוא לו אפילו ניצחון זמני. אין דבר כזה. זה או ניצחון, מלשון נצח, או אל תגיד את המילה הזאת. הבנתם? ניצחת בקרב, אבל לא ניצחת במלחמה. זה טעות. אי אפשר לומר דבר כזה. או ניצחת, או לא ניצחת. ניצחת זה נצח. אז זה ניצחונות קטנים, זמניים. אין דבר כזה. ניצחון זה נצח, אז תשתמש במילים ראויות ומתאימות לעניין שאתה מדבר. אמרת נצח, אמרת ניצחון, אמרת נצח, נצחיות, אמת. כל דבר שלא עשית בכיוון הזה לא נקרא נצח.
למה צריך להגדיר את זה כנצח? למה באמת צריך להשתמש
במילים? בגלל שזאת האמת, רק הדברים האמיתיים הם ממשיכים.
כן, אבל למה צריך להשתמש במילים? זאת אומרת, אם
היא
אמת, אז רואים אותה, למה צריך
להגדיר? לא, לא. אמת לאו דווקא רואים באופן פשוט וברור כל כך.
חושים אותם.
אמורים, אבל בשביל לראות אותה צריך לזקף את החושים מאוד מאוד. אדם שיש לו חושים גסים, אז מה, הוא רואה את האמת? הוא לא מצליח לראות אותה. החושים מתאים אותו. כן, כמה חושים יש לאדם? חמישה חושים, נכון? עכשיו, החושים האלה, זה השיעור שלנו ממש בשבת, בעזרת השם. החושים האלה, כן, מתאים את האדם כל רגע. מה אתה יודע, מה אתה בוחר לך? בחור, ראה מה אתה בורר לך, כך אומרת המשנה. תיזהר, כשאתה מתחתן, עם מי אתה מתחתן? איזה בירור עשית כדי לקחת את האישה הזאת ולא אישה אחרת? כן? מה עם הבירורים שעשית כדי לקנות את הרכב הזה או את הרכב השני? הרי אתה לא מבין כלום. אתה רק רואה צבע, נוגע קצת במתכת, פותחים לך את המנוע, אתה עושה, אתה לא מבין כלום. זה סתם הכל שטויות. אנחנו לא מבינים כלום בכמעט שום נושא. אז מה אתה, על מה, על סמך מה? כן, אז זה העניין, זה העניין של האמת. לכן זה לא כל כך פשוט לראות את האמת. עד ששומעים באמת את האמת האמיתית ורואים אותה, זה לוקח זמן, עבודה.
נו, אז אשמח מה, אינטואיטיבי אתה אומר?
לא, להפך.
אתה לא יודע, אם אתה לא יודע...
צריך ללמוד. היום האינטואיציה שלנו לא פועלת כראוי. בסדר? איבדנו את הדבר הזה. אז עכשיו צריך לעשות עבודה של דעת, כדי לחזור לאינטואיציה האמיתית. את צודקת שבמקור האינטואיציה היא אמיתית. אבל היום זאת לא האינטואיציה שאת שומעת. זה קולות חיצוניים מאוד. כלומר, נחלשו החושים שלנו. איבדנו את החדות שבהם. צריך לחזור לזה על ידי הדעת.
ברגע שהחושים יהיו מחודדים, יהיה נבואה?
זה הנבואה. ברגע שהחושים מחודדים מאוד, אז אנחנו כבר לא טועים. מקבלים את האור האלוהי, את הקול האלוהי, שומעים אותו באופן פשוט וברור. ואין ספק בכלל. כן, כמו ששואלים אותי תמיד, איך הנביא יודע, כן, שזו נבואה. אז אמרתי לו, רואים שאתה לא נביא. כי נביא לא שואל שאלות כאלה. ברגע שאתה שואל שאלה כזאת, זאת אומרת, לא קיבלת נבואה, זה סתם דמיונות שיש לך מבפנים וכל מיני. אז תיזהר. כי הרבה כמוך מאשפזים לטיפול יום או יותר. אז לא להגיד, קודם כל לא לשקר. זה דבר ראשון. לא להגיד על דברים שאתה לא רואה ולא שומע ולא יודע, שאתה כן מקבל ואתה כן זה, וזה לא לשקר. כן, אתה חושב שאתה עובד על אחרים, אתה עובד רק על עצמך. כי אתה מכניס את עצמך לעולם דמיוני כאילו כבר הגעת לאיזה מדרגה של לא יודע מה. אז לא לשקר קודם כל, להיות אמיתי. אז עד רבה, הוא מנצח את עצמו, מאחר שאיך שיהיה, הוא עושה רע לעצמו, לנצח, חס ושלום. כמו שכתוב, עת אשר שלט האדם באדם, לרע לו. כן? מי שולט על מי? האדם באדם. מה זה האדם באדם? שמתם לב שיש האדם ויש אדם. מה ההבדל בין האדם לבין אדם?
האמת?
האדם זה אומות העולם. כלומר, המדרגה החיצונית. בני האדם. אדם זה ישראל. אתם קוראים אדם, לא האדם. כן, יש פה מאוד 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 דיוקים, כן? אז כשהאדם שולט על האדם, זה כמו שהנחש שולט על האדם. בסדר? לרע לו. אז מי צריך לשלוט על מי? אדם. על האדם. הפוך. אדם בגמטריה מה? גאולה. הגאולה צריכה לשלוט על האדם. כמה זה האדם בגמטריה?
50.
50. כלומר, 45 צריך לשלוט על 50. מה זה אומר?
מה לדעת?
מה זה אומר ש-45, כן, אדם, צריך לשלוט על האדם 50.
להתחבר לעולם הבא.
אבל איך זה עובד?
להתחבר לעולם הנשמתית שלך.
אז לכאורה האדם יותר גדול. זה נון.
הוא שולט. הוא שולט על המדרגה.
יפה מאוד. כלומר, אדם עולה למדרגה של האדם. ובעצם על ידי מה? על ידי עבודה. כי האדם זה מה? על ידי שאלות אמיתיות, קושיות אמיתיות, חקירות אמיתיות. אז אדם זה שאלה. שולט ומגיע בעצם למדרגה של נון שערי בינה על ידי עבודה פנימית עצמית. איך הגאון מווילנה, כן, הגיע לקבלה? איך הגרא הגיע לקבלה? על ידי עבודה של חקירה, ממש. הוא לא קיבל כמו שאריזל קיבל, הוא עבד על זה. זה עוד סגנון. האריזל כמובן עבד על זה, אבל בצורה שונה, כן? אבל פה יש חקירות כדי להגיע לאותה אמת. כלומר, הם מדברים על אותם דברים, וזה בעצם מברר שזאת האמת.
אפשר להגיד שאחד קיבל את זה מלמעלה, ואחד קיבל...
כן, כן. היינו לרע לו בעצמו כמובן. על פי רוב רואים גם בעולם הזה סופם, כן, הרע של בעלי ניצחון וסדרה אחת, כמו שאמרו במשנה, כן, על דעטפת עטופך. כלומר, אתה רואה שהאנשים האלה כן. לא נמצאים, לא ממשיכים. כן, אתמול בא לראות אותי שלשון, לא חשוב, מישהו אמר לי, תשמע, מה עושים לי בכפר וזה, כן. אמרתי לו, אתה זוכר שכשהגענו לכפר, הייתה אישה שחשבנו שהיא הבוסית הגדולה של כל היישובים, אולי ראש הממשלה? בסוף מסתבר, כשאתה רואה את הדברים בפרופורציה, שהאישה הזאת מסכנה נעלמה בכלל מכל התמונה, היא הייתה פה בגלל ששמו אותה באיזה משרד, היא טיפלה בך בנקודה אחת, אתה חשבת שהיא כל העולם. הם עוברים, האנשים האלה עוברים, יש היום, כן, קבוצה של אנשים שמחליטה החלטה, מחר הם כבר לא פה, יש ועדה אחרת, חדשה. אז מה אתה מפחד כל כך מכל דבר קטן שקורה?
חוץ מזה, העולם...
עצבה אחת מעיפים אותם, וזהו. כן, ככה זה עובד. האמת נשארת, האנשים חולפים, לא לפחד. אז אנחנו יותר חזקים מכל מיני ועדות קטנות שעוברות ונשארות פה שנה או שנתיים.
אתה לא רוצה לקבל ביישוב, אבל אחר כך יצא שאנחנו צריכים לטפל באותם אנשים.
אז זה
אני צריך. שלא
רצו
אותנו ביישוב.
אז בעזרת השם, ברכה והצלחה.
למה אותנו יקבלו? אם יקבלו.
יש שיעור.